פרשת אמור, הרב יצ' גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין מכון הדר. שותפיו של האל. בפתח רשימת המועדים המפורטים בפרשת אמור, מורה אלוקים למשה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. המשפט התכליתי והפשוט הופך בפרשנות החזלית להכרזה על כך שהברית בין אלוקים לישראל היא בגדר שותפות. חזל מחלקים את חציו השני של הפסוק לשלושה. אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, עד שלא נעשית אומה שלי, מועדי השם, מכאן ואילך אשר תקראו אותם, אלה הם מועדי. עד שעם ישראל לא הפך לאומה של אלוקים, עד שלא בא איתו בברית, המועדים נקבעו על ידי השם. השבת לדוגמה התברכה והתקדשה עוד בטרם נוצר עם ישראל. עם הפיכתם לעם הברית, אומר להם אלוקים, אשר תקראו אתם אותם מקראי קודש. הוא מתכוון לבתי הדין הרבניים, שהכריזו על קידוש החודש על פי מולד הלבנה, וקבעו הם את זמני החגים והמועדים. בעקבות הכרזת בתי הדין של עם ישראל, הופכים אלה להיות מועדי, מועדי השם. במבט ראשון נראה אולי שהפירוש של חזל עוסק בפרט טכני של קביעת לוח השנה העברי על ידי הסנהדרין. אך למעשה מדובר במסר עמוק יותר. היהודים מקדשים את המועדים ממקום של שותפות. המדרש מספר שכשמתכנסים מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא לומר אמתי ראש השנה ואמתי יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, לי אתם שואלים? אני ואתם נלך אצל בית דין של מטה. במילים אחרות, המועדים שקבע הסנהדרין מחייבים גם את אלוקים וגם את גרמי השמיים. אלוקים מקבל את הכרעות בית הדין ובכך גם מאשר שהחלת קביעתם על השם היא מצב נורמטיבי במסגרת הברית. הרעיון שאלוקים לא מסתפק רק ביצירת קשר ויחסים עם בני אדם, אלא מבקש מהם שותפות בברית, הוא מהעמדות המהפכניות של היהדות. מודל השותפות מונע את שתי ההשפעות השליליות שהיו למפגש בין אלוקים לאדם במהלך ההיסטוריה. רבים האנשים והדתות, ובכללם גם היהדות בתקופות שונות, שבעבורם הגילוי שישנה ישות אינסופית וכל יכולה, הדואגת לבני אדם, יוצר נסיגה מסוימת, אפילו אינפנטיליזציה. במקום ליטול אחריות, הם מעבירים את בקשותיהם ותחינותיהם לאלוקים. הם מבקשים ממנו לעשות את העבודה במקומם, להעניק להם עולם טוב יותר, או לענות על צרכים אישיים שלהם באותות ומופתים. אך רעיון השותפות שולל התערבות ניסית חד צדדית, ומבהיר שאם בני אדם לא יקיימו את חלקם בשותפות, אלוקים לא יעשה את העבודה בשבילם. קיימת פתולוגיה נוספת שמודל השותפות גודע באיבה. יש אנשים המוצפים כל כך מן האלוקות ומחזיונות העולמות העליונים, שבמקום לעבוד למען תיקון עולם, הם משקיעים את עיקר מרצם לשרת את האל ולדאוג שיהיה להם חלק בעולם הבא. מרקס קרא לדת שכזו אופיום להמונים. לטענתו, בעלי הכוח והממון חינכו את האנשים להאמין בדת של עולם עליון ותחתון, כדי שלא יערערו על הסטטוס קוו הנצלני. ההמונים ריכזו את מאמציהם בחיי העולם הבא, ולפיכך לא התקוממו כנגד חלוקת משאבים בלתי הוגנת. תחופות הפכה הדת לשרשרת של משטרים לא דמוקרטיים שמעשיהם כוונו להשתקת העיקרים או הפועלים כדי להבטיח שלא יתמרדו כנגדם. אך בגישה של שותפות מובן מאליו שאלוקים מבקש מבני האדם לא להסב את מבטם ותשומת ליבם מהעולם הזה, אלא להיות מעורבים יותר בתיקון עולם ובמיגור אויבי החיים, עוני, דיכוי, מחלה ומלחמה. שותפות הברית הדגישה את שתי המתנות הגדולות שמגיעות יחד עם נוכחות האל בעולמנו. שלטון הרשע נפל. בדיוק כשהעם עומד להרים ידיים ולהיכנע לייאושם, אלוקים תומך בעמידתם. ובמילותיו של בעל ספר תהילים, לולי השם עזרתה לי, כמעט שכנה דומם נפשי. אם אמרתי מתי רגלי, חסדך השם יסעדני. המתנה השנייה תמונה בכך שהאל מציג רף של יושר, צדק והגינות. אלוקים הוא שופט שלא ניתן לשחד אותו או למשוך בחוטיו. כשהרשעים צוברים כוח ושליטה על הממסד האנושי, גם כאשר הם הפוסקים בין טוב לרע, עדיין יש לקורבנות הדיכוי גישה ישירה לאלוקים, אשר מצידו נותן תוקף לטענותיהם ודן לחובה את דרך הדיכוי. מתוך רעיון השותפות זכתה האנושות בשני יהודים גדולים. האחד, הגם שזו ממלכת האל, אנו שותפים מלאים בה, כלומר מחזיקים במחצית העסק. אנחנו לא יכולים לתת שעות עבודה ולהניח לאחרים לדאוג לתמונה השלמה. כבעלים למחצה יש לנו חובה לדאוג למצב הכללי של כדור הארץ, בין אם האופנה באותו רגע היא חיובית או שלילית, ולנקוט במעשים אשר יבססו את העולם על הציר החיובי. איננו יכולים להעביר את האחריות לאלוקים ולקיים חיי שגרה רגילים. יש להבין כי האנשים הם שותפים לא רק בתחומים חילוניים, אלא גם בתחומים דתיים. כל חברי הברית אוחזים במניות על הנחלת ערכים, על התפתחות המסורת ועל הברית שהפכה למשימת האנושות והיהדות ולהביא את העולם לידי שלמות. איננו יכולים לקבל את התורה ולמלא אחר הוראותיה באופן אוטומטי. במילים של סולובייצ'יק, עם ישראל קיבל את התורה מסיני לא בתור מקבל פשוט, אלא בתור יוצר עולמות, בתור שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. השותפות מטילה על בני האדם את המשימה לממש את דרך התורה בתנאים חדשים או מתוקנים. האחריות למציאת נתיבים לחיים טובים ככל האפשר מוטלת עלינו. זוהי הוראה הכוללת מצבים בהם ישנם ראיות ותובנות חדשות, וערכי התורה מביאים לתוצאות הרסניות. לנו, כשותף האנושי בברית, יש מחויבות לפעול להתאים את התורה כך שתעמוד לצד החיים ותיקון העולם. לשם הדגמה, אביא שני תחומים המעסיקים אותי כעת. האחד, לאורך ההיסטוריה חל ביהדות פיחות במעמדם של לא יהודים, ודתותיהם נתפסו כעבודת אלילים, משום שהם נחשבו לאויבינו וגילו כלפינו יחס עוין. כעת מוטלת על כתפינו המשימה להעריך מחדש ולשדרג את מעמדם וחייהם של מי שאינם יהודים, כאנשים שנבראו בצלם אלוקים, בדיוק כמו כל בני האדם. בדומה, יהדות הברית עסוקה במשימה לאתר את נוכחות האל בין הגויים, ולזהות בדתות האחרות את הערכים הדתיים והמוסריים. יש לשתף איתם פעולה במימוש המנדט שניתן לנו מאלוקים לתמוך בחיים ותיקון עולם. הדוגמה השנייה קשורה לביסוס כבודה של אוכלוסיית ההומוסקסואלים. בדורנו כבר התקבעה העמדה שהומוסקסואליות אינה סטייה או בחירה בחיים מעוותים ואנטי משפחתיים, אלא ביטוי טבעי של מיניות על פני הטווח הרחב שלה. מסיבה זאת לא ניתן להסתתר מאחורי הטענה כי אני, כלומר הדור הזה, רק עובד כאן. כשותפים, עלינו להכיר בכך שהביקורת של התורה כלפי התנהגויות מיניות מופקרות ואנטי משפחתיות, המבוססות על יחסי כוח ולא מערכות יחסים, פוגעת כעת באנשים השואפים להקים משפחה ולקיים אורח חיים של מחויבות ונאמנות רגשית. כשותפים נתונה בידינו הסמכות לכבד ערכי מוסר ומשפחה בסוג זה של יחסים, ולכוון את דברי התורה כך שהם מכשירים ומקדשים גם אותם. הדור הנוכחי אוחז בכוח לבצע את ההתאמות הללו. במילים של סולובייצ'יק, בהצטרפות לברית או לשותפות, הקדוש ברוך הוא כביכול התנצל עדיו מעליו, את ממשלתו, ומסרם לישראל, בית דין של מטה גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. ובמילים שלי, אלוקים והתורה סומכים על הדורות הבאים שיהיו שותפים אחראיים. כשמסיטים את המבט מעוולות ודיכוי, התורה מקבלת אישור להפוך לכלי של דיכוי ואפליה. משימת השותפים היא לפעול כדי להבטיח שכל אופני היישום של התורה יהיו אנושיים ותומכי חיים. שבת שלום.